נידד אף י"ב, מתחילים בעזרת השם בתחילת העמוד, באמיני. בעירה רדין, אחת מהשנים, ערב חג הסוכות, הייתה דאגה גדולה מאוד. כל בני העירה היו מודאגים, לא מוצאים אתרוג לארבעת מינים לחג הסוכות לאף אחד מבני העירה. ממש סמוך לחג, הצליחו להשיג אתרוג אחד. הביאו את האתרוג הזה לרב רבי ישראל מאיר הכהן מרדין, המפורסם על שם הספר שהוא חיבר, ספר חפץ חיים על ענייני שמירת הלשון ולא לדבר לשון הרע. כמובן שמחה גדולה, הגיע הבוקר של חג הסוכות, כל בני העירה עמדו בסך, חיכו בתור בשביל לנענע את הארבע התמינים, חג הסוכות, פלאי פלאים. מגיע הזמן של התפילה, באים להתפלל תפילת הלל, וכידוע, בזמן של ההלל, כולם מוציאים את ארבע המינים, עושים את כל הנענועים. עודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, ענה השם הושיע ענה, כל הנענועים שרגילים לעשות. וכולם מסתכלו על המקום של הרב, שיוציא את ארבע המינים, כי רק הוא יש לו אתרוג. לא, הוא לא מוציא. מסמן שימשיכו את ההלל, הוא לא רוצה לנענע את ארבע המינים. שאלו אותו אחר כך, למה? למה אתה לא רצית לנענע? הרי היה לך ארבע המינים, למה שאתה תנענע עם זה? בזמן של הנענועים, אז הוא אמר, הרגש מאוד דק. אומר, חפץ חיים. הרי לקיים את המצווה של ארבעת מינים, מספיק בעצם זה שמנענעים בו, מברכים ומנענעים, כמו שנוהגים. אלא מה? יש בזה דבר חשוב, לעשות את הנענועים בזמן של הלל, בוודאי שיש בזה מעלה נשגבה מאוד. אבל אומר, חפץ חיים, הוא הרי היה פוסק הלכה, הוא אומר, אני הבנתי שאם אני אנענע את כל הנענועים בזמן של הלל, יהיו אנשים שזה יגרום להם צער, כי כל שנה הם רגילים, גם כן שיש להם ארבע מינים בזמן של התפילה, וזה יגרום להם את החסר. ככה לנענע, כולם מנענעים אותו דבר, אני מנענע, כולם מנענעים, לא מרגישים שאני יותר מכולם, אבל אם אני יגיע בליל ורק לי יהיה ארבע מינים, זה יגרום להרבה אנשים צער. אני לא חושב שזה שווה לקיים את כל העניינים, כמובן הנפלאים, בטח על פי תורת הסוד, שיש בנענועים כדי שליהודי אחר יהיה צער. אנחנו יכולים להחמיר על עצמנו. כדאי להדגיש, יש דברים שגם אם יכול להיות שיש לאנשים צער מזה שאנחנו מקיימים מצוות, אנחנו לא יכולים בשביל זה לא לקיים את המצוות. פה זה דברים דקים שזה תלוי בשיקול דעת של מורה הוראה, שלפעמים אפשר לוותר על דברים כדי חלילה לא לצייר מישהו אחר. אתה רוצה להחמיר על עצמך? טוב מאוד, אבל לא על חשבון הצער של מישהו אחר. זה מה ששואלת הגמרא, באמיני רבי זירא מרב יהודה, אישה שהיא לא עסוקה בטהרות, ולכן היא לא מחויבת לבדוק את עצמה אם היא בחזקת טהורה. אם היא בחזקת תורה, היא לא צריכה לבדוק את עצמה כל פעם לראות שהיא באמת תורה. מהו שתבדוק עצמה לבעלה, האם מותר לה להחמיר על עצמה, לבדוק את עצמה לפני שהיא עם בעלה, לראות שהיא תורה ב-100%. אמר לי, לא תבדוק, לא. למה באמת לא? אז הוא אמר לו את אותו דבר. אם כן, הוא שאל אותו ותבדוק ומה, בכך מה אכפת לך שתבדוק? אז הוא ענה לו, אם כן, אם אנחנו נתיר לאישה לבדוק את עצמה, אז הבעל יחשוב לעצמו מה קרה שהיא בודקת היום, אם היא טהורה או לא. בטח הרגישה, ולכן היא בודקת אם יש לה דם. ואז יכול להיות שגם אחרי שהיא תבדוק, הוא יחשוב לעצמו, אולי היא לא בדקה טוב, אולי באמת היא חלילה נידה, ואז הוא לא ירצה להיות איתה, וליבו נוקפו ופורש, לכן עדיף שלא תבדוק את עצמה. נכון, את רוצה להחמיר על עצמך מצוין, אבל לא על חשבון הבעל. באמיני רבי אבא מרב הונה, אישה. שהיא לא עסוקה בתארות, אם היא בחזקת תארה, לא חייבו אותה לבדוק את עצמה. מהו שתבדוק עצמה כשיעור וסת כדי לחייב בעלה חטאת? האם מותר לה לבדוק את עצמה מיד אחרי המעשה, כשיעור וסת הכוונה מיד אחרי התשמיש, בשביל שאם היא תראה דם, אז היא ודאה שבעלה שימש נידה, ואז הוא יהיה חייב חטאת, כי זה היה בשוגג, כמו הדין. אמר לי, השאלה הזאת לא מתחילה, כי זה פשוט לא מציאותי. מי משכחת לבדיקה כשיעור וסת? האם היא יכולה לבדוק טוב בדיקה יסודית בחורים ובסדקים בשיעור וסת כל כך מהר? כדי לחייב את בעלה חטאת? ותניא, הרי יש ברייתא שאומרת ככה. איזהו שיעור וסת? מה נקרא שבודקים מיד אחרי תשמיש כדי לחייב את הבעל? אם בדקו ככה, הבעל יהיה חייב חטאת, אם יתברר שבאמת היא הייתה טמאה. משל, לשמש, שזה הכוונה העמה, ועד. של הבדיקה, הסדין של הבדיקה, שעומדים בצד המשקוף, המשקוף הכוונה, אותו מקום. אז הם עומדים מוכנים, ביציאת השמש, מיד נכנס עד, ובודק את עצמה. הווי, אז אם כן השיעור וסת שאמרו, בשביל לחייב חטאת את הבעל, זה הכוונה לקינוח שיכולה לבדוק את עצמה רק מבחוץ באותו מקום. ואם היא מוצאת שם אדם, אז מחזיקים שהייתה כבר טמאה בזמן התשמיש, ובא להיחייב חטאת. אבל אם, כי זה מהר, אפשר לבדוק מבחוץ, אבל להכניס לחורים ולסדקים, זה לא, זה הרבה זמן לוקח, ולא לבדיקה. אם בודק את עצמם בפנים, יכול להיות שעד שהיא מביאה את הסדין פנימה לחורים ולסדקים, יכול להיות שהיא ייקח קצת זמן, ייקח הרבה זמן, ועד אז יכול להיות שהיא נטמאה, אבל יכול להיות שבזמן התשמיש היא לא הייתה טמאה, לכן לא יחייב חטאת. אז זה לא מציאותי שהיא תבדוק את עצמה בחורים ובסדקים. אלא אומרת הגמרא, הספק הוא לא באמת אם היא תבדוק את עצמה בחורים בסדקים, אלא מהו שתקנח מבחוץ לאותו מקום, ואם היא תראה דם, היא תבין שכבר הייתה טמאה בזמן ההוא לחייב אותו חטאת. איקא דאמרי, יש כאלה אומרים את הלשון של השאלה קצת שונה, הכי באמיני, ככה שאל רבי אבא את רבונה, אישה שהיא לא מחויבת לבדוק את עצמה בגלל שהיא בחזקת טהורה, והיא כרגע לא עסוקה בטהרות, מהו שתבדוק עצמה מיד אחר תשמיש כדי לחייב את בעלה, שם תלוי. מה זה השם תלוי? כל אדם שעושה חטא במזיד, והתורה אומרת שעל החטא הזה חייבים קראת. אז אם הוא עשה את זה בשוגג, הוא יהיה חייב חטאת. עכשיו, אם הוא מסתפק אם הוא עשה את זה או לא עשה את זה, הוא מביא השם תלוי. עכשיו, פה, אם האישה תבדוק אחרי המעשה, וימצא שיש לה דם, אז הבעל יש בו ספק האם הוא בשוגג, הבעל נידה או לא. אז אם כן, הוא יהיה חייב השם תלוי. האם שתבדוק כדי לחייב את בעלה השם תלוי או לא? אמר לו, לא תבדוק. שאל אותו, למה? למה שלא תחמיר על עצמה ותבדוק ומה בכך? אז זה ענה לו, אם כן, שהוא ידע לפני, שהיא עתידה לבדוק אחר כך, ליבו נוקפו, כל הזמן הוא ירגיש פחד, אולי היא ראתה דם ופורש, הוא לא יבוא עליה. זאת אם פעם אחת הוא יראה שהיא בודקת עצמה, כבר מהיום והלאה, תמיד יפחד, כי אולי פתאום פעם אחת אחרי המעשה, היא כן תבדוק ותמצא דם, אז הוא יפחד לעשות את המעשה, לכן עדיף שלא תחמיר על עצמה על חשבון בעלה. אומרת הגמרא למען המשנה, ובשעה שהיא עוברת לשמש את ביתה, אמרנו שתעשה בדיקה. אמר רבי עמי, אמר רבי ענאי, וזהו, מה שבמשנה למדנו שיש כזה מושג שעושים בדיקה כל פעם לפני תשמיש, עידן של צנועות. זה העד, עד זה הכוונה הסדין שאיתו בודקים, של הצנועות, שבהמשך אנחנו נראה במשנה, שעוסקים בעניין הזה, שהצנועות היו מתקנות להם עד שלישי לתקן את הבית, זה הכוונה שהן היו בודקות לפני תשמיש. זה, אנחנו נראה את זה בדף י' ד', המשנה עוסקת בעניין הזה. שואלת הגמרא, אמר לי רבי אבא, ברממה לרבי עמי, תנה תני, שהבדיקה הזאת, המשנה אומרת שזה בדיקה, שזה חלק מהבדיקות שצריכות לבדוק. זאת אומרת, לאו דווקא צנועות, כולן. צנועות הכוונה, כמובן, מדובר פה מידת חסידות. יש צניעות שזה השתרש בלשון שלנו היום, שזה חובה על פי ההלכה. אבל בגמרא פה כשאומרים צנועות, מתכוונים להגיד אלה שהם מחמירים על עצמם יותר ממה שחייבים מעיקר הדין. אז משמע מזה שבדיקה לפני תשמיש זה דווקא של צנועות, של חומרה. אבל פה במשנה שלנו הרי כתוב שזה בדיקות שצריכות אנשים לבדוק, ואתה נראה צנועות. אמר לי, אז ענה לו רבי עמי לרבי אבא במעמל, שאני אומר, כל המקיים דברי חכמים נקרא צנוע. בדיקה שבודקים לפני תשמיש זה כתקנת חכמים, אז מי שעושה את זה נקראת מהצנועות. שואלת הגמרא, אמר רבה, משנה אומרת שצנועות בודקות קודם תשמיש. משמע שאם אישה לא בודקת לפני, היא לא עוברת איסור, כי לשון של צנועות זה לשון של חומרה, לפני משורת הדין. אבל אם חכמים תקנו לבדוק לפני מעשה, ושאינו מקיים דברי, והיא לא עושה את זה, מה תגיד? שהיא רק לא מחמירה? הרי אם החכמים תקנו שצריך לעשות את הבדיקה הזאת, אז מי שלא עושה את זה, זה לא שהוא לא צנוע, הוא ממש רשע. מה, ושאינו מקיים דברי חכמים רק צנוע, הוא דלא מקרה. מי שלא, אם חכמים באמת תקנו, שהיא צריכה לבדוק לפני, והיא לא בדקה. מה, רק לא צנוע? הרי חכמים תקנו שהיא צריכה, והיא לא בדקה. הרשע לא מקרה, וכי זה לא נחשב רשע, צריך לקיים מה שחכמים תקנו בתורת חיוב. אלא אמר רבה, מה התכוון רבי ענאי, שהבדיקה של המשנה שלפני תשמיש, זה מעיקר הדין. מה החומרה של הצניעות, של הצנועות שהן עושות לפני משורת הדין? הצנועות זה שהן מחמירות על עצמם חומרה אחרת. מה הן מחמירות על עצמם? לא שהן בודקות עצמם לפני תשמיש, זה חייבים, זה לא צריך בשביל זה להיות צנועות, זה חייבים. אלה שמחמירות על עצמם יש להם חומרה אחרת, מה? עד שבדקו בו עצמם לפני תשמיש זה, אפילו אם הוא נמצא כשר, הם בודקות בו לפני תשמיש אחר. למה? כי הרי הסדין קצת התלכלך, אז הוא כבר לא לבן בוהק. אז לכן, הם לא בודקות עם אותו סדין פעם נוספת, אלא כל פעם משתמשים עם סדין חדש לבדיקה. ושאינן צנועות, אלה שהן עושות רק את עיקר הדין, רק מה שחייבים, בודקות עם אותו אחד. אם בפעם הקודמת הוא יצא כשר, אפשר לבדוק איתו עוד פעם, ולא אכפת להן. כי מעיקר הדין הוא כשר, הוא עדיין לבן. גופה, אמר רבי זרע, אמר רבי אבא בר ירמיה, אמר שמואל. אישה שאין לה וסת. זאת אומרת, כל פעם היא רואה אדם בזמן אחר. מגיע אליה ככה פעם ביום, פעם אחרי 30 יום, פעם אחרי 20 יום, ככה כל פעם. זה זמן אחר. אסורה לשמש עם בעלה, עד שתבדוק את עצמה, אם היא ראה את האדם או לא. אמר לי רבי זרע לרבי אבא בר ירמיה, מה, אתה רוצה להגיד לי שאם אין לה וסת, באה הבדיקה, ואם יש לה וסת, לא באה הבדיקה? זאת אומרת, אם אחת אין לה וסת, כל פעם אדם מגיע בזמן אחר, היא צריכה כל פעם לפני המעשה לבדוק את עצמה, שהיא תאורה. ואם יש לה כן וסת קבוע, שכל פעם אדם מגיע בתדירות קבועה, פעם ב-30 יום, כל ראש חודש, לא משנה, יש לה זמן קבוע, אז היא לא צריכה לבדוק את עצמה. הרי המשנה מדברת פה באישה שיש לה וסת קבוע, ובכל זאת כתוב שהיא חייבת לבדוק לפני תשמיש. מתרצת הגמרא אמר לי, אז רבי אבא בר ירמיה ענה לרבי זרע, זה ברור שאישה שיש לה וסת צריכה לבדוק את עצמה, אישה שיש לה וסת צריכה לבדוק את עצמה לפני מעשה. החידוש של רבי זרע הוא חידוש אחר. לגבי אישה ש... יש לה, החידוש שלו כזה, לגבי אישה שיש לה וסת קבועה, אז ככה, כשהיא ערה, אם היא ערנית לגמרי, באה בדיקה, היא צריכה לבדוק את עצמה לפני תשמיש. וכשהיא ישנה, לא באה בדיקה, היא לא צריכה לבדוק את עצמה לפני תשמיש. עכשיו, מה פירוש? שאם היא ישנה היא לא בודקת עצמה לפני תשמיש. הרי אסור לבוא על אישה כשהיא ישנה, יש איסור תשמיש בישנה. אז למעשה יש כאלה שמתרצים שלא מדובר פה שהיא ישנה, תוספות אומר אלא הכוונה שהיא ערה, אבל לא כל כך שהיא תוכל לענות האם היא תאורה או לא. אז אותה, בגלל שיש לה וסת קבוע, לא חייבו לבדוק. רק אם היא ערנית לגמרי, חייבו אותה לבדוק. אבל אישה שאין לה וסת קבוע, בין אם היא ערה לגמרי, ודאי שתבדוק לפני תשמיש, ובין כשהיא קצת ישנה, בכל זאת באה הבדיקה, היא צריכה לבדוק את עצמה לפני תשמיש. דקת הגמרא, אמר רבה, ולי מלאי, רבי אבא בר ירמיה צריך לתרץ לרבי זרע, תירוץ אחר, מה צריך לתרץ לו? ככה, אישה שיש לה וסת קבוע, שתמיד אדם מגיע באותו זמן, לטהרות באי הבדיקה. אם היא עכשיו הולכת לעסוק בטהרות, למשל בקורבנות, בתרומה וכדומה, היא צריכה לפני כן לבדוק את עצמה, היא צריכה לפני כן לבדוק את עצמה גם לפני תשמיש, ואישה שאינה עוסקת בטהרות, לבעלה לא באי הבדיקה, לא צריכה לבדוק את עצמה לפני תשמיש. זה בגלל שיש לה וסת קבוע. אז היא יודעת מתי היא אמורה להיות 100, ועכשיו זה לא הזמן שאמורה להיות 100, אז היא גם לא צריכה לבדוק. למה? כי היא לא עסוקה בתארות. לא צריכה לבדוק. אם היא הייתה עסוקה בתארות, כשתבדוק. אבל אם היא לא עוסקת בתארות, אז היא לא צריכה לבדוק לבעלה. אבל אישה שאין לה וסת קבוע, אפילו לבעלה נמי, באה הבדיקה, אבל אישה שכל פעם אדם היא רואה אותו בזמן אחר, אז אפילו לבעלה היא תצטרך בדיקה. גם אם היא לא עוסקת בתארות, תצטרך בדיקה לפני תשמיש. ומדי לא אמר לי אחי, למה באמת רבי אבא בר ירמיה לא תרץ ככה? שמע מן הכסבר שמואל, כל לבעלה לא באה הבדיקה. רואים פה שהשיטה של שמואל היא שאם היא באה לבעלה, היא לא צריכה בדיקה לפני תשמיש. אם היא אישה שלא עוסקת בתארות, רק בשביל בעלה היא לא צריכה בדיקה. והגמרא ברייתא תנו רבנן, חמרין, אלה שהדרך שלהם שהם מוליכי חמורים. לוקחים את החמור, או שהם מסיעים אנשים, או שהם נוסעים סחורה ממקום למקום, ופועלים. עכשיו, הם אנשים שעובדים מחוץ לעיר, ומגיעים אחרי כמה ימים הביתה. והבאים מבית האבל ומבית המשתה, באים מניחום אבלים או מאיזו חתונה שהם מחוץ לעיר. עכשיו הם לא יודעים אם הנשים שלהם טהורות או שלא. נשיהם מותרות להם כי הם בחזקת טהרה. ובאים ושואין עמהם. הם לא צריכים לשאול אותן אם הן טהורות או לא. בין כשנשותיהם ישנות ובין כשהן ערות. אבל מה יש בזה תנאי? במה דברים אמורים שניחן כשהוא יצא מהבית בחזקת טהרה? אבל היא ניחן בחזקת טומאה. אם לפעם האחרונה שהוא ראה אותה היא הייתה בחזקת מאה, לעולם היא בחזקת מאה עד שתאמר לו, טהורה אני. שואלת הגמרא והשמואל במה היא מוקלה. את הברייתא הזאת במה שמואל יוקים אותה. הברייתא אומרת שאם הוא השאיר אותה בחזקת טהרה היא טהורה, בחזקת מאה היא טמאה. באיזה מקרה מוקים את זה שמואל את הברייתא הזאת? היא בשיש לה וסת, אם הווסת שלה תמיד יראה אדם באותו זמן, אז קשיה הרה. כשהיא ערה, לא צריכה בדיקה. הרי גם אישה שיש לה וסת קבוע, אם היא ערה, היא צריכה לבדוק את עצמה לפני תשמיש. אז למה אתה אומר שבחזקת טהרה לא צריכה בדיקה בכלל? מה, בגלל שהוא יצא מחוץ לעיר, ההלכות השתנו אצלו? מה פירוש? והיא בשאין לה וסת. אז מה תגיד? תלך למקרה שהיא אין לה וסת, אז אצלה המצב הרבה יותר גרוע. בין קשיה בין ערה בין ישנה, בשניהם, למה היא לא צריכה בדיקה? בוודאי שהיא צריכה בדיקה, היא צריכה גם אם היא ערה בין אם היא ישנה, היא צריכה הרי בדיקה. אז לא מובן פה הדברים של הברייתא, מה זאת אומרת? שהיא בחזקת טהורה, אז הוא יכול, כמו שהברייתא אומרת, באים ושואין עמהם, ולא צריכים לשאול אותן אם הן טהורות או לא, צריכים בדיקה, מה זאת אומרת? תרץ את הגמרא, לעולם בשיש לה וסת קבוע. יש לה וסת קבוע. נו, אז אם היא ערה, שתבדוק את עצמה. וכיוון שטבעה לתשמיש, אין לך בדיקה גדולה מזו. פה, אם לא שהייתה בטוחה שהיא טהורה, היא הייתה הרי בודק את עצמה. אז זה לבד נחשב כמו שהיא בדקה את עצמה. אומרת הגמרא, אמר לרב פאפה לרבה, מהו למעבד כי היה מתניתה? האם אפשר לנהוג כמו הברייתא הזאת, שעצם זה שהוא תובע אותה, זה מספיק והיא לא צריכה בדיקה, אם אפשר לפסוק וככה לעשות הלכה למעשה. והדברים האלה שהסברנו, כמו שרשי בעצם מבאר, שזה שהבעל תובע אותה, כמו שמסבירים הראשונים, שהוא גם מעריך בפיוסים כשהוא בא מן הדרך, אז אם היא מסכימה, זה כמו בדיקה, רשי אומר לעצמו וליבי מגמגם בזה, כי קשה לו לקבל את הפירוש, אבל בכל אופן ככה הוא מפרש. אמר לי, אז רב ענה לרב פאפה, סודני, זאת אומרת, תלמיד חכם, סוד דני, זאת אומרת, סוד השם ליראיו, על שם סוד השם ליראיו, ככה כינו את תלמיד חכם בשם הזה. לא, אתה שואל אותי האם שתבדוק את עצמה, או שהתביעה הזה נחשב כמו בדיקה, שלא תבדוק את עצמה. אלא התביעה זה באמת מספיק. כי אם היא תבדוק את עצמה, דמיגניה בהפי, חוששים שמה, אם היא תבדוק את עצמה, היא תתגנה בעיניו, הוא לא יוצא לבוא עליה. אמר רב כהנה, שאלתינו לאינשי ביתי, דרב פאפה ודרב אונה ברי דרב יהושע, שאלתי את הנשים שלהם, כי אתו רבנה מבי רב, האם כשהרב, הבעל שלכם מגיע בערב שבת מבית המדרש, מה צריך אלו בדיקה? האם הם מחמירים להצריך אתכם בדיקה, אפילו שאתם לא עסוקות בטהרות? ואמרו לי, לא, הם לא בודים, הם לא מבקשות מאיתנו שנבדוק. שואלת הגמרא, למה הלך לשאול את הנשים של הרבנים? שישאל את הרב בעצמו ולשאלינו לדידהו, איך צריך לנהוג? עונה הגמרא, יכול להיות שאם הוא ישאל את הרב, תגיד צריך בדיקה או לא צריך בדיקה? יכול להיות שהוא יגיד לא צריך בדיקה, אבל הוא לעצמו מחמיר והוא כן עושה בדיקה. דילמה היינו כמה מחמירי הנפשה היו. יכול להיות שרב כהנה, רב כהנה חשש שאולי החכמים מחמירים על עצמם. ולאחרים הם מורים שפטורים, כמו שיש הרבה חכמי ישראל שלאחרים נותנים את הכוח היתר, אבל בעצמם הם משתדלים להחמיר במקום שיש חשש של איסור. אז לכן הוא שאל את הנשים, ואז התברר שבאמת אין פה שום חשש של איסור ואין צורך בשום בדיקה, אם היא לא עזוקה בטהרות, לא צריך לבדוק לפני תשמיש כשהיא בחזקת טהורה. תנו רבנן, אישה שאין לה וסת, קבוע, פעם יראו אדם בזמן הזה, פעם בזמן אחר, אסורה לשמש עם בעלה. אסור. ואין לה, אם הבעל מגרש אותה, לא כתובה, לא צריך לתת לה את הכסף של הכתובה, פעם היו רגילים להתחייב בכתובה, מנה, 100 זוז או 200 זוז. למה? כי מתברר שיש פה מקח טעות, הוא לא התכוון להתחתן עם אישה שהוא לא יכול לשמש. ולא פירות. חלק מהשיעבוד של הכתובה היה פירות. מה הכוונה פירות? אישה שמתחתנת, אם יש לה נכסים, קרקעות שלה, מלפני החתונה, משעבדת את זה לבעלה, הבעל אוכל פירות, אבל הקרקע, אם היא תתגרש ממנו או משהו כזה, ייפטר, הקרקע נשארת שלה. עכשיו, פה, כשבסוף מתברר שהוא לא מעוניין לחיות איתה, אבל בינתיים במהלך הזמן עד שזה יתברר שאין לה וסט קבוע, הבעל אכל פירות, ועכשיו מגרש אותה, לא נותן לה כתובה, אולי לכל הפחות שיצטרך להחזיר את הפירות שהוא אכל. לא, הוא לא צריך להחזיר לה פירות, כי זה חלק מתנאי הכתובה. ולא מזונות. אם הוא נסע לחוץ לארץ, לפני שהוא גירש אותה, בית דין לא מפרנסים אותה מהנכסים של הבעל עד שהוא יחזור, כמו שמפרנסים כל אישה שבעלה הלך למדינת הים, כי גם זה חלק מתנאי הכתובה, אבל היא אין לה כתובה, אז גם את זה אין לה. ולא בלעות. אם כשהתחתנו, האישה הביאה בגדים לבעלה בכתובה, והבגדים האלה התבלו כבר, אז גם את הבלעות, אפילו אם הם קיימים, לא צריך להחזיר את, הוא לא צריך להחזיר את זה לאישה, ויוציא, צריך לגרש אותה, ולא מחזיר עולמית, אסור לו להחזיר אותה לעולם. דברי רבי מאיר, רבי חנינא בן אנציגנוס אומר, מה לגרש אותה? בגלל שאין לה וסת קבוע? מה פתאום, לא צריך. משמשת בשני עדים, היא צריכה לבדוק כל פעם, לפני תשמיש ואחר תשמיש, אבל אם בדקה לפני תשמיש היה בסדר, מותר לבוא עליה. למה הן יבטוע? אותם עדים יקלקלו אותה אם ימצא דם לפני תשמיש, ואז יעשו לו לבוא עליה באותו זמן. ואם היא תמצא אדם אחרי תשמיש, הוא יהיה חייב חטאת, אם הוא בוודאי בא להנידה, או אשם תלוי, אם זה ספק אם הוא בא להנידה. מצד שני, הם תקנוע, אבל אם יתברר שאין לה דם נידה, אז יהיה מותר לו לבוא עליה. משום מה בחנן אמרו, אוי לו לבעלה. אומרת הגמרא, תכף נראה למה. אומרת הגמרא, אסורה לשמש, למה עשו? דילמה מקלקלת לי, לפי דעתו של רבי מאיר, אסור לה לשמש בשום פנים ואופן. למה חושים שמת ירד דם משעת השמיש, הוא יעבור על איסור נידה, לבוא על נידה. ואין לה כתובה, למה? כיוון דלא חזיה לביאה. כיוון שהיא לא ראויה לביאה, לית לה כתובה. מה? אין שום סיבה שתקבל כתובה. ולא פירות, ולא מזונות, ולא בלעות, זה שלושת הדברים שביארנו, מכיוון שהם תנאי כתובה, כי כתובה דמו. כל ההתחייבויות האלה זה תנאי כתובה, כמו שהיא לא מקבלת את הכתובה, היא גם לא מקבלת את התשלומים האלה. ויוציא ולא יחזיר עולמית. חייב לגרש אותה, הוא לא יכול להתחתן איתה יותר. שואלת הגמרא, פשיטה. נו, מה השתנה? למה שעוד שנה, שנתיים יהיה משהו שונה? תרץ את הגמרא, יכול להיות שכן יהיה משהו שונה. לא צריכה, דהדר ויתקנה. אחרי הגירושין, האישה התרפאה ונהיה לבסת קבוע. מהו דתימה להדרה? אני הייתי חושב שמותר יהיה לו לחזור ולהתחתן איתה, כי עכשיו כבר יש לה כן וסת קבוע. ככה לכאורה נראה פשוט, לא? ואת הגמרא תראה את הדעה הרחוקה של חכמים. כמה שמלן, דזימנין דאזלה ומנסווה ומתקנה. יכול להיות שהיא תתחתן עם בעל אחר ואיתו פתאום יהיה לבסת קבוע. ואמר, ואז הבעל הראשון נשמע, הנה יש לה וסת קבוע, אז בשביל מה גירשתי אותה? אומר, לא הייתי יודע שכך היה, שהיא עתידה לקבוע לה וסת. אפילו היו נותנים לי 100 מנה בשביל לגרש אותה, לא הייתי מגרשה. ונמצא על ידי הטענה הזאת שהגט שהוא נותן בטל למפרע, ובניה מהבעל השני יהיו ממזרים. לכן אומרים לו, תדע לך, קח את זה בחשבון, שאם אתה מגרש אותה עכשיו, אתה לא תוכל להתחתן אותה לעולם. כדי שלא יהיה הקלקול הזה, אם תתחתן עם בעל אחר, באמת תישאר אליו. משום מה בחנן אמרו אוי לו לבעלה, ככה למדנו, למה אוי לו לבעלה? איקא דאמרי, רבי מאיר אמר לי, שפי רבי מאיר, אומר הבחנן, אתה אומר שאין לה כתובה, אז אני אומר לך, דבאי לה גבויה כתובתה. אני אומר שמכיוון שמדאורייתא היא ראויה לביאה, אז הוא חייב לתת את הכתובה, לכן אוי לו לבעלה, כי הוא חייב כן לתת לה כתובה. איקא דאמרי, רבי חנינא בן אנטיגנוס אמר לי, רבי חנינא מדבר לפי דעתו של רבי חנינא בן אנטיגנוס, שמה הוא כן יכול להישאר נשוי אליה, רק צריך בדיקה לפני בדיקה אחר כך. למה אוי לה לבעלה? זה מקלקלת לי. אתה אומר שמותר לה לבוא לבעלה לבוא עליה, אוי לו לבעלה, כי אולי תראה דם בשעת תשמיש, ואז הבדיקה של קודם תשמיש לא עוזר. ויכול להיות שהוא יבוא עליה, זאת אומרת, יכול להיות שתבדוק לפני תשמיש, אם תמצא תאורה, והוא יבוא עליה, בסוף אחרי תשמיש יתברר שהיא כן נטמעה, ואז הוא בא על הנידה, אז מה עזר זה שהוא עשה את בדיקה לפני כן? לכן, אוי לו לבעלה. אמר רבי יהודה, אמר שמואל, הלכה כרבי חנינא בן אנטיגנוס, מותר לשמש, אם היא בודקת את עצמה לפני ואחרי תשמיש, אפילו אם אין לה וסת קבועה. כנראה שבזמנם היה יותר נפוץ, אישה עם וסת קבוע, לכן זה נאמר הדינים האלה, אבל כשמצוי הרבה יותר נשים שאין להם וסת קבוע, אז בוודאי שצריך להשתמש עם דעתו של רבי חנינה בן אנטיגנוס. שאלת הגמרא במאי, על איזה מקרה פסק שמואל כמו רבי חנינה בן אנטיגנוס? היא בעסוקה בתארות, אמרה שמואל חדא זימנא. אם הוא מדבר לגבי אישה שעסוקה בתארות, שהלכה כרבי חנינה בן אנטיגנוס. הוא כבר אמר את זה, כמו שאנחנו נראה מיד. שהלכה כרבי חנינה בן אנטיגנוס. למה צריך להגיד את זה פעמיים? והיא בשינה עסוקה בתארות. אם הוא מדבר על ההוראה שדיבר רבי חנינה לגבי אישה שאינה עסוקה בתארות, האמר, הרי שמואל בעצמו אומר אחרת. הוא אומר, כל אישה שבודקת רק לבעלה, והיא לא עסוקה בתארות, אפילו אם אין לה וסת, לא באה בדיקה לפני תשמיש. אז מה אתה אומר על החקר רבי חנינה בן אנטיגנוס, שצריך כן בדיקה לפני תשמיש? הוא עוד מקל הרבה יותר, הוא סובר שלא צריך אפילו בדיקה לפני תשמיש. איפה אנחנו רואים את דבריו של שמואל? דאמר רבי זיירא, אמר רבי אבא בר ירמיה, אמר שמואל, אישה שאין לה וסת קבוע, אסורה לשמש עד שתבדוק. עד שתבדוק אם היא ראתה. והוקימנה לה, באיזה מקרה אומר שמואל שצריכה לבדוק לפני תשמיש? בעסוקה בתארות. אבל אם היא לא עסוקה בתארות, לא צריכה בדיקה אפילו לפני כן. אומרת הגמרא, באמת מה שאמר רבי יהודה הלכה כרבי חנינא בן אנטיגנוס, הכוונה שהיא כן עסוקה בתארות. ומאן דמתניה, לא מתניה. שמואל אמר רק דין אחד. אישה שאין לה וסת חייבת לבדוק אם היא עסוקה בתארות. ועל זה אמר רבי יהודה הלכה כרבי חנינא בן אנטיגנוס. רבי אבא בר ירמיה אמר שאישה שאין לה וסת, אם היא עוסקת בתארות, היא צריכה לבדוק. ובעצם כל אחד אמר את הדין הזה, הוא לא אמר את הדין של חברו. ובעצם היו שני חכמים שאמרו בשמו, וכל אחד אמר דין אחר בשמו. הדרן הלך בשעה טובה מוצלחת, פרק שמאי אומר, ועד כאן דף י"ב.